אנחנו היינו פסקה ו', והיינו בסוף פסקה ו', והיינו איך הנפש הבהמית עצמה מחולקת גם היא לשלושה חלקים כלליים, תחתיים, שניים ושלישיים. בואו נקרא זה עוד פעם מהר, נחזור גם על הקשיים שהיה לנו פעם שרצפנו בכל קומה וקומה, ובדעת השם ניסה ככה קצת לסדר את הדברים. אז אב, אחרי שהוא מדבר על התפקיד של הנפש הבהמית הכללית, מה היא פועלת בנפש האלוקית, וואו, רגע, שנייה אחת, רגע, שנייה, ידע איך לקחת שלי את כל החייבי הכוח, כל הכישרון והרעיון, כל השיח והשיג אשר לנפש התמיהן, שבד הכל לשורש הקודש. אז אמרנו, עוד מעט נסביר, שזה קשור למדרגת האמצעית שמצאת בנפש הבאמת, שמנה לוקחים כל מיני כישרונות, כל מיני כוחות, בלשון של בעל התניא זה יקרה קליפת הנוגה של הנפש הבהמית, הצדדים הכביכול ניטרליים שקיימים בה, שאותם אפשר לגייס לקדושה, לשבת אותם אל הקודש. הם לא טובים את עצמם, הם לא מהות הרע, אלא אם אפשר, אם עוקרים אותם במקומם, אז והיה גם הוא לאלוקנו, והסרטי שקוצם בין שיניו, וגלויה מפיו ושקודם בין שינה, והיה גם אולי אוקנו, אפשר להשתמש בהם לקדושה. ואז עכשיו רואים לקומה התחתית של הנפש הבהמית, נתחו השיגים הגמורים, הלכו לבדו למצוא את ים הנפש, לשכון שמה בלי צטוב, שיש קומות יותר נמוכות בנפש הבהמית, שהם שיגים גמורים, שבהם לא משתמשים, שאותם לא קרם לקדושה. אותם מצלים צוות הנפש, לשכון שמה מבלי את הטובו. ועכשיו העובר לקומה העליונה של נפש בהמית, שעליה אומר בתאים של טהרה, לבי אור הקודש, שנבלו במצדת נפש התמיהה, יצאו לחופשי, ותקעו באור הנפש אלוקית, להגדיל את פר הקודש באור שבעתיים. זה לא רק דברים ניטרליים, אלא בהם, כמו שהרב אומר, יש צידי טהרה, אורות הקודש, מה שנקרא ניצוצות של קדושה ששרועים בתוך הנפש הבהמית, שאולי במקורם בכלל לא קשורים לנפש האלוקית, ורק נשבו בתוך הנפש הבהמית, שאליהם עושים פעולת חילוץ, מחלצים אותם, את השבויים, מהמיקום שבו הם היו שבויים בתוך הנפש הבהמית, וכביכול משיבים אותם למקורם, משיבים אותם לנפש האלוקית. שזה החלקים העליונים, האציליים, שנמצאים במרחב של הנפש הבהמית, אך מקורם בקדושה בכלל, רק משיבים אותם, מחלצים אותם ממקום שבים, ומשיבים אותם למקורם, מה שנקרא הרבה בחסידות, על התצוצות, בסדר? אז יש את השיגים הגמורים, יש את מה שנקרא קליפת נוגה, את הצדדים הניטרליים, ויש את הצדדים שבכלל נגנבו, נשבו בנפש הבהמית ומקורם בקדושה, שאותם פודים ומשיבים חזרה אל הקדושה. על כל אחד משלושת הקומות האלה שקוראים את הפסקה כאן, יש חידוש. כי לגבי הקומה האמצעית, יש כל מיני כוחות של חיל, כוח, כישרון, רעיון, שיח ושיג, צריך לשאול אם באמת אפשר לשלוש גם בקדושה, אז למה אנחנו מגדירים אותה בכלל כנפש הבהמית? אם אתה אומר זה דברים שאין בהם מצד עצמם שלילה, ואפשר לשלוש בקדושה, אז למה נקודת המוצא הבסיסית של נפש הבהמית זה רק לוקחים ומשעבדים את הנפש האלוקית? למה לא, למה שזה היה צריך נפש הבהמית בעולם? למה אפשר מראש ליצור אותם בתור הנפש האלוקית? כלפי הקבוצה השנייה של השיגים הגמורים, שנמצאים שם. כאן מובן מאוד שאותם לא משתמשים לקדושה, לא עושים מהם אף צעד של שימוש, אבל למה הביטוי שהרב מפנה כלפיהם הוא ביטוי של להציל אותם צורת הנפש, לשכון שם לתתובו. היה צריך לכאורה לעיין אותם בגלל מן העולם, להסיר אותם בכל המציאות העולמית, להשכין אותם במצורת הנפש, לשכון שם לתתובו. זה אומר שכל מיניים יהיו קיימים בתוך האישיות שלנו, אלו במצורת הנפש, אבל לכאורה תיקונם ושבירתם והיעדרה מן העולם. אז למובן, למה הרב נותן להם מקום, והאיחול הוא שיהיו במצורת הנפש. אם שמנו לב, זה הכותרת בכלל שהרב הנזיר נתן לכל הפסקה הזאת כאן. לכאורה כמה מדברים על הצד העצמי של נפש הבאמית, הצד של הרע המוחלט, השיגים הגמורים שקיים בה. האם הם, יש להם מקום להישאר במצורת הנפש? לגבי הקבוצה השלישית שנשבתה, כוחות קדושה שנשבו בנפש הבאמית, ואנחנו מבינים שהם, בדיוק שהוא לקחת אותם בקדושה, כי מקורם בקדושה, ולהשיב אותם אל הקדושה, ולהוציא אותם אל החפשי, אבל רק כמה שיש ביטוי מאוד מיוחד, שדבקו באור נפש אלוקית, להגדיל את פאר הקודש באור שבעתיים. נראה שכל הסיבוב הגדול שעשו, שנשבו וחזרו ונפדו, לא רק משיב אותם למקורם, למקום הטהור שבו היו בתחילה, אלא מכל הסיבוב הזה הם הרוויחו, כי זה בחינת גנב שמשיב את הגניבה ומשלב כפל ועבר וחמישה, שהכל כאן מתגדל באור שבעתיים. צריך להבין למה מכל הסיפור הזה כביכול נתוצה הקדושה אליה הרוויחו מנפילתם בעומקי הרוע ושבעתם חזרה אל הקדושה. זה הדברים שאנחנו צריכים להבין. אנחנו גם צריכים לאפיין יותר בכל שלב ושלב מה בדיוק, על מה מדובר בכל שלב ושלב משלושת המדרגות האלה. אז נענה על ראשון ראשון.
הוא מתעסק רק בחלק הראשון לכאורה, לא?
מה זה? האדם לחוכמתו, במה
הוא
מתעסק? לא מתחיל, הוא בכלל לא יודע בכלל, הוא לא מתעסק עם שלב ב' וג', הוא יותר מתעסק עם החלטת שבית הדברים, כישרון, תתתה, ואז נשמע כזה, אז ממילא יותחו השיגים והקודש יהיה לחזרה. קצת נכון, יש משהו שאתה תושב, שעיקר עבוד מודעת של האדם היא אחת. שתיים, שלוש, זה דברים ש... מסכים איתך שלכאורה יקרו ממילא, נכון, מסכים.
בחלק השלישי לא רק הכוח הניצוצי הוא יעלה, גם הקודש עצמו מרוויח מזה.
זה מה שאמרתם קודם, זאת אומרת שתמעתי, למה אבל? איך הוא מרוויח מזה? למה היה טוב, אז נשאר ככה, זה היה טוב ששבינו את השבועים האלה והחזרנו אותם חזרה, כאילו, זה משתלם כל הסיפור הזה?
זה הרבה טוב.
לא יודע, אתה כבר, אתה מעל ניצוצות, אני לא מבין עדיין. כן, בסדר, בסדר. אז מתחילים מהשלב הראשון, שכמו שאתה אומר שהוא שלב יותר, שזה עיקר עבודנו. לקראת שבית כל החל והכוח, כל קשור נעון וכל השכל להשיג. אנחנו רואים בתוך מה שקראתי, הקומה האמצעית של נפש בהמית, בעצמה הרבה חלקותה לשלוש קבוצות, תתי קבוצות. אפשר להשתמש בשפה מהרלית לקומת שכל, נפש, גוף. שיש את הצד הגופני, של הקומה האמצעית שאפשר להשתמש בה לקדושה, שזה על ידי לקיחת כל החיל והכוח. שבנפש הבאמית יש הרבה כוחות של עוז, הרבה כוחות של חיל, הרבה איזוזיות גדולה, גבורתיות גדולה שמונחת דווקא שמה, ואותה אנחנו עכשיו מטפילים ומחברים אל הקדושה. ויש עוד דבר נוסף של כישרון רעיון, שזה נראה יותר לא כוחות גופניים, אלא כוחות נפשיים, של כישרון ורעיון, שכל זה אבל הוא רעיון רוח, רעיון הרבה פעמים קשור למושג של רצון, אולי יותר מדויק לעולם של דמיון גם, שיש לו כל מיני, מה שנמצא בנפש בהמית, יש בה מעבר לאיזוזיות שקיימת בה, יש בה הרבה פיתוחים של כוח מדמה, ש... אפשר לקחת את זה לספח אל הקדושה, שזה כמו שאמרתי פחות כוחות גופניים שלה ויותר כוחות נפשיים שלה. ויש שיח ושיג שזה יותר קשור לשפה שכלית שלה, קצת יותר אצילית, יותר מפותחת שקיימת בה. מה שאני מדגיש, זה עדיין קליפת נוגה, זה עדיין מציאות ניטרלית, סתמית, לא כמו שאמרתי בסוף פסקה ניצוצי קודש, אלא יש בה הרבה תכונות של שיח ושיג שאותם אפשר להשתמש בהם לקדושה. רק נזכיר מאוד הדברים, נזכירים לנו את דברי הרב בעמוד קוף מ"ג, כאן אצלנו באורות הקודש. אז הרב אומר, בפסקה השנייה, אנו ניקח מן הטבע את העול שלה. אגב, כי הנפש הבהמית, הרבה פעמים בחב"ד, היא מחולת הנפש הטבעית, כן, שזה בעצם זה, אותו לשון כאן, את העול שלה, את איתניותה, את הסדר המדויק שלה, ואת התמדתה ושקידתה, את מתינותה, ואת העמדה בתוכה מתגלה בחיזונתה לגבי עצמה. שזה כל מיני כוחות, כמו שאמרתי, מהקליפת הנוגה שלה, מהמקומות כביכול סתמים שלה, אבל שיש בה, ודאי כבה, תכונות של עוז, של איתנות, שזה אצלנו אולי הרבקינה, החיל והכוח. והוא אומר שיש בהם כוחות אסתטיים, של הסדר המדויק שלה, והתמדתה ושקידתה, שאולי הדברים האלה מכוונים למה שאמרנו כאן, לכל הכישרון שלה, ואת העמדה הבטוחה, העמדה בחזותה לגבי עצמה, שזה גם אלה הביטחון העצמי שלה, שזה כל מיני כוחות שנמצאים בטבע, ואיתם אפשר להשתמש אל הקדושה. הרב אומר, אבל, כמובן, על ידי הסערת הצדדים הקליפתיים שבה, נשתרים מעברונה, פירותה, איכותה עבדותית, תשעת גוונתה, תשעת ואינו אז הולכים קוממיות, כן, שתי קומות, קומה רוחנית, קומה קשמית, צועדים על בנותי הארץ, כלומר, לבנצרים נפשים עוז והדר, ואולי עוז, זה קשור יותר לתכונה הראשונה שאמרנו, של החיל והכוח, והדר קשור לצד האסתטי של הכישרון והרעיון, ושוחקים ליום האחרון, ואולי שוחקים ליום האחרון, אולי מרמז על השיח והשיג. אני אסביר מה שאמרנו, אנחנו עוד מעט כאן יותר נפתח את הדבר. שכמו שהערנו, שאנחנו מדברים עכשיו למיתיים, בקומה האמצעית שבנפש הבהמית, שזה קליפת נוגה, שזה כוחות חיים ניטרליים שקיימים שם. ושאלנו, אם הכוחות האלה הם כוחות שיכולים להיות בקדושה, אז למה הם היו צריכים בכלל להיות מלכתחילה, למה מקומם הטבעי הוא בנפש הבהמית ולא בעולם של הקדושה? ואנחנו עכשיו אולי מנסים קצת להבהיר, שזה קצת מזכיר את דברי הרב במדבר שור, שיש כוחות חיים כאלה, שזה בסדר גמור שישמשו את הקדושה, אבל תפקידם להיות כלים ולא מהות. ברגע שהם יהיו מהות, הם מסוכנים. ברגע שהם כלים, הם נעים. אם הדברים האלה יהיו כאלה, כמו שהרב לצל אומר, שידו אוחזת בעקב עשיו, שהיד שולטת על העקב, שיש משהו כזה שבכוונה זה לא דבר שמובן באליו הנפש האלוקית, אלא זה חידוש, שהנפש האלוקית לוקחת את הדברים האלה אליה, ויודעת למדר ולמדייק, וכמו שהרב כאן מתאר, מתי כן, מתי לא, ניקח את העוז שלה, אבל לא את פריותה, ניקח את, כמו שהרב אחר אומר, את איתניותה, אבל לא את איכותה העבדתית, את העמדה הבטוחה שלה, אבל לא את שאלת הכוונה שלה, שעצם העובדה הזאת שהדבר הזה לא נמצא אצלנו במקום מובן מאליו. כלשון הרב, במאמר של מדבר שור, בדרוש שמה, שזה יחס שיקוני ולא יחס מזוגי, שלא יחלק מגדת הזהות שלנו, אלא יבוא תמיד בצורה של פינצטה, מתי כן ומתי לא, לכן בכוונה, הקדוש הוא נטע כל מיני כוחות מסוימים, שבפשט הם נמצאים לא במקום של הקדושה, כדי שאנחנו נזכור שזה קשור לעולם הכלים ולא קשור לעולם האורות, הרי כמו שדיברנו בהרחבה, לפני פעמיים, שכל הנפש הבהמית היא כולה שורשה מעולם הנקודים, כולה שורשה מהשם הקדוש של הקדוש ברוך הוא שנקרא שם בן, שלך הקדוש ברוך הוא משתקף בתוך המציאות, אבל שיש בזה הרבה עוצמה של כליות, של איזוזיות, של גבורות, שלכן זה נקרא מלכי אדום, שמלכות ואדום זה הכל תכונות גבורתיות גדולות מאוד, אבל טוב שהדבר הזה יימסר בידי צדיקים ויהיה בעמדה היסודית של צדיקים, לא יראו אותו כחלק מהותי מהגדת הזאת שלהם. כשלוקח כלי הופך אותו להיות מהות, זה בדיוק השקר אולי והסיבוך הכי גדול שקיים בו, גם בזה שאתה לא יודע לדייק בו מתי קיים תאילו, וגם בזה שאתה לא מבין שהוא סוף סוף צריך להיות מחוץ לנפש ולא חלק ממהות הנפש. כן, רק שנייה, שבהקשר המיוחד הזה כאן, עצם זה שהדבר המסלם הזה כאן הוא, כמו שאמרנו, הוא נשלט ונלקח בצורה המדויקת שלו מן הנפש הבהמית לנפש האלוקית, ועובר את כביכול את התהליך של הגיור הזה, על ידי מה שאנחנו מסירים ממנו את כל הקורבנות האחרים, אז שם באמת הוא מקבל את צורתו הנאה. כן, סליחה, רצית לדבר, כן.
מה זה נפש אלוקית? כי בעצם חוץ מהקדוש ברוך הוא אין שום דבר
שהוא טוטלי
במציאות.
שהוא?
חוץ מהשם
יתברך לעצמו. לא, באידיאלים שלו.
כל כוח, כל דבר, תמיד...
לא, לא, אבל כשאתה מדבר על הספירות אלוקיות, ומלא על האידיאלים אלוקיים, אתה מדבר על חסד, חסד זה לא דבר שהוא רק אמצעי, הוא תוכן עצמו. אתה מדבר על... כל מיני גילויים של הקדוש בעולם של תורה ומצוות, זה דברים שאנחנו לא רואים אותם רק כאמצעי, ולפעמים כן יש להם ולפעמים לא, אלא הם דבר שאני צריך להגיש שהזהות שלו עם אותם דברים. אבל יש דברים כאלה שכמו שנגיד הסכמנו קודם את הגבורה, אותו דבר על היופי, כמו שדברו הגר"א הידועים על שקר חן ואבל ליופי, יראת השם היא תתעלל, שהבדל סודית צריכה להתייחס אל היופי כאל שקר וכאל אבל, אלא כמו שנכון הגר"א תמיד אומר, יראת השם היא תתעלל באבל, בחן וביופי, כמו שאומר שזה אבל זה אפס, יופי זה אפס וחן זה אפס, ויראת השם היא אחת שקוראים ליוונית קוראים לי הנה אחת, ואז הופך להיות שמיה, ואז האחד ועוד אפס ועוד אפס פתאום הופך להיות אפילו לברכה. אבל זה עמדות חיים כאלה שבמותם הם ראוי לראות אותם כזולת הנפש ולא כדבר עצמו. יש תכונות מסוימות כאלה שאותם ראוי לראות כדבר העצמי, כדבר שאיתו אדם חי אותו לגמרי. כן, לכן כמו שגם אומרים שבזה הבדל אולי בין החסד לבין הגבורה, שלכן אומרים ש... ודבר טוב, מהו חום הפתר חום, מהו חום התחנון, אנחנו לא אומרים מהו גיבור הפתה גיבור, כי גיבור אתה לא אוטומטית גיבור, אתה צריך לחשוב מתי כן מתי לא. זה דבר כזה שיש בו, היית אומר, המוחזק כמה שלו, צריכים להתייחס אליו מאוד מאוד כאילו כבכל בחשדנות, ואז לא בחיל ולא בכוח, עוד פעם, כי ברוחי החיל והכוח, אבל זה רק שהם נצפלים, אז מקיימים את כל יופיים. ולכן בכוונה הקדוש הוא שם אותה אצלנו בהתחלה במגירה של המערכת הבוסרית הלא מפותחת ולא מצל זה, כי זה דבר שבמהות צריך לעבור תהליך של עיבוד. אבל הדברים שקשורים יותר למה שנקרא לקו הימיני, הם דברים שישלח לקצה הימין משיכנו, זה התכלית עצמה, בו הוא מונח כבר התוכל לזה עצמו. זה כמובן לא סותר ש... גם אתה צודק היום, שגם אפילו חסד וכל המידות הטובות האלה, צריכים לא לקדש אותן, אלא להחליט את המידות האחרות, אבל בהם עצמם, אדם כבר זוכה לראות את הצד האמיתי, עצמי שקם אותם דברים. וכמו שאמרתי, אז יש הרבה דברים שהם כלים, שזה תכונת הגבורה, שזה תכונת האסתטיקה היופי, בעצם כל זה קשור לקו השמאלי, כי בעצם בקו השמאלי יש את הגבורה, יש למטה מנה את העוד, שזה היופי, ויש למעלה מנה את הבינה, שהבינה זה קשור יותר לשיח, ששיח זה כמו שהרב מתאר נכון, פסקה מפורסמת על שיר ושיח, בואו נשאלו אליהם איפה זה נמצא, שאת לפני כן, שם שם אומר על כן, בעמוד כופבב, על זה מדברי קדושה על דברים מטלים, הוא רק יחוסי, לפי השקפתנו, יש למישהו את איפרון? תודה רבה. לפי השתנו מגבלה, אפשר להשקפה שתעלה את ידי הקרב צור פנימי, שאלה דברים שאל תהיה בפלי לכל דבר, שכת דבר שאין לו מקום, שדה לקרוא של כבוד הבריות, שאל תהיה בז לכל אדם, צד מקומו ומתי בחיים, שאלה דברים מתוקומם, וכל הדברים הבטלים יתעלו. אז כאילו, פסיח זה דברים מטלים, ודברים מטלים כחלק מה שאתם זוכרים שהתנא מזכיר, כחלק מהתופעות שקיימות בקליפת נוגה. נכון שם מדבר על השיחה בטלה, שזה דבר שמצד עצמו הוא בסתם מקשור לקליפת נוגה. ולכן בעולם שלנו דברים מטלים, זה דברים שאנחנו צריכים לכל להתרחק מהם. בדבר טבעם ולא דברים מטלים. הם קשורים, כמו ששם אומר, נכון, בתניה, שיש בחינת מים, אפר, אוויר ואש. אז הוא אומר שאש קשור לבחינה של הגאווה, והאוויר זה קשור לדיבורים, כן, שזה בעצם השיחה בטלה. ששיחה בטלה זה, הרב אומר, זה בעצם שיח, כן, לשוחח, שזה לא דיבור מדויק וכוון, אלא דבר סתמי. שגמרו, הנפש באמת מאוד חזקה בו, ביכול שלה לתאר דברים בצורה משוחררת, בצורה חופשית, יש בזה משהו מסוים שהוא ממש קצת הפוך מהגבורה, שאותו תאר קודם כמו שהוא מאוד מאוד מדויק, אלא משהו כזה מאוד מאוד חופשי, מאוד מאוד מתפשט להרבה הרבה כיוונים. שהדבר הזה, כמו שהוא אומר, גם לדברים מטלים יש מקום, אם יש תוכן ריכוזי גדול מאוד, כשידע לקוח שכבוד הבריאות, שאלתי איבא זה כל אדם, אז בצל מקומו גם המקום הזה, וזה מה שאומר יסוד השיח, הוא בעצם קשור למדתו של יצחק, וזה בעצם, עכשיו תורנת את אליכם, לעתיד חיים אני אתן לכם, זה יסוד השיח, שכל לכל תחיים, כל דבר הזכרתי, ותכף השיח לי, ואיך לוקחים, את כל כוחות החיים העשירים האלה, בעצם את כוחות הספרותיים נקרא לזה, וגם אותם משבדים לקדושה, שזה לכן מה שרמזתי, שאולי קשור לעוז והדר, ותשחק ליום אחרון, שזה בעצם הצד של השחוק, השחק, הצד הזה, שהוא לכל הדברים סתמיים כזה, כן, נטולי משמעות, אבל אם הדבר הזה משרת את הקדושה, הוא בא מתוך המילוי המרכזי, אבל קודם כל זוכרים את התמצית הפנימית של דברים, אז זוכים גם שאפילו לדברי השיח, גם להם יש מקום בתוך הקדושה עצמה. כל זה, הקומה הראשונה שאמרנו, של דברים כביכול נטעלים, אבל כל דברים בקדושה הם אפילו נוטים לשלילה, ברגע שמחברים אותם לקדושה, ומחברים אותם אל הצד השורשי הפנימי של הדברים, אז עד רבה הם משרתים, מאדרים, מייפים את עולם הקודש. אולי כאן כדאי כבר להציץ לפסקה שתלווה אותנו עוד רגע בהמשך, לעמוד קוף למד ג'. כי משם הרב חוזר לדברים האלה, אבל שם נראה ממש שהרב גם לוקח אותנו הלאה אל המקומות אחרים. קוף למד ד', סליחה. ודרך. איסור מלחמה. הרב כאן, אני אומרת לפסקה ארוכה, שהרב כאן מדבר על השכל האנושי, ש... אותו צריכים לחבר לקדושה, ושהוא בעצם גם הוא כביכול נמצא בנפש הבהמית, ויש שני צידיו עומדים לעזור לו ברשע, שני צידיו רוח התאווה החומרית והרוחנית יחד, ונותו לפני אלוקים עם מלט מהם. עכשיו, הרב אומר ככה, דרך יישום מלחמה לשם זו, בראשית כל, להפריד את השכל, אולי אני יכול שלא... נגיד ככה, סליחה, השכל, הרב עוד מעט יותר בהקשר של הפסקה שלנו כאן, הוא מקביל לניצוצי הקדושה בפסקה שלנו, שזה כן נקודות של אמת, שבעצם מה שהקדוש הוא נטע בנו את השכל, אלא שהוא עכשיו שרוי בתוך העולם למתיים השפל, ויש לו שתי אויביו שמתחברים אליו, שזה רוח התאווה החומרית והרוחנית יחד. אם אנחנו נשכיל, נראה לי שעוד מעט נבין, שרוח הטבע החומרית זה הדרגת הביניימית שמצאת בנפש הבאמת, שהיא בעצם כל מיני כוחות פיזיים שנמצאים שם. והרוחנית זה כבר אידיאולוגיה של הנפש הבאמת, ששתיהם מספחים את השכל, שהוא במקורו היה קשור לקדושה, צריכים עכשיו לדעת איך לחבר אותו לקדושה. ולכן העומד דרך יסור מלחמה לשם הזה, בראשית כל, להפריד לצלחם לשכן עברים. ועבר לו שם חברותו נעימן. וזה הרבה בעצמו מתעלה, ורוח ידון שבקרבו יכיר את מקומו, ויתלווה מורח הציל של הקודש, שעוד מן עליון, עין השם, נראה מופיע עליו, זה מה שעצם פסקה יופע בהמשך כעלאת ניצוצות. זאת אומרת, לקחת את השכל, ולהטמיע אותו, להכליל אותו במקורו. כי במקורו, השור שמנו הוא בא בהתחלה, זה רוח האצילית, כי כל השביבי השכל שקיים מתוך האדם, הם ניצוצות שנפלו בעולם הנמוך שלנו, ועכשיו משיבים אותם אל מקורם. ואז הרב אומר, ועד התפתצו הרי עד, סחו גבעות עולם, ואורחות הזהירים, של הטבע אורחנית וחומרית, מתחילים גם אין להתאחד מצועתם. חלקם יותר שיגים, מסתתרים במחבואים, וזה מקביל אלינו לקומה השלישית, שעוד פעם בפלא, הרב לא אומר נעלמים, אלא המצב האידיאלי שלה שתהיה במצואות הנפש. כמו שהרב כאן אומר, שהיא תתחבא במחבואים, ואנחנו עדיין תמאים, למה להחביא אותה? למה לא פשוט להשמיד אותה? והצדים יותר תאורים שלהם, באים לשרת בקודזיה השלב הביניימי, לקשט את כוח הדמיון, לרומם את לב רגש הלב. וכאן הרב אולי מתייחס אל הצד של כוח הדמיון, שהוא הצד של האסתטיקה, ולרומם את לב רגש הלב, שזה כל כוחות ההתפעמות, כן, של השקיקה שקיימת שמה, שגם זה כוחות של בערה גדולה, שאותם מגייסים, כמו שגם התניא אומר, שאת הנפש באמת לוקחים ומגייסים בקדושה, שהיא זאת שתעורר את המטעמים כאשר אהב אביך, את כל ה... כן, כמו שנאמר, שיש ארבע לשונות שנאמר אצל חמור, כן, שקיקה, חפיצה, לא זוכר מה, שאת כל התשוקות האלה מעתיקים עכשיו אל הקודש, והכל מסלים ללכת שמיים, אפילו אוכל תפילים מזיקים, זאת השם, דרכי איש גם יביא ושלים עמו, שזה בעצם הכוחות ה... מה שאמרנו אצלנו, הקורות הביניים שמשתים את הקודש, וכאן רק הבאתי דוגמה למה שאמרנו כאן, שגם קישוט הדמיון, לומר את לב רגש הלב, איך הרגש והדמיון מתלווים ומשרתים את הקדושה. אבל כאן, מתוך כך אנחנו באים להתעסק בעצם בסוגיה שבעינינו הייתה נהיית יותר פילית, של השיגים הגמורים של הנפש הבהמית. וכאן להבין את הסוגיה הזאת, אנחנו ברשותכם, כמו שהזכרנו קודם, שהביטוי הזה, שהשיגים הגמורים שלנו שבאמת לא מכללים אותם, אלא מצילים אותם במצולות הנפש, או כמו שאמרנו, בניסוח עכשיו, שהם מתחבים ומחבואים, הניסוח הזה, ניסוח שהרב חוזר לה בכמה כמה מקומות, מה שקצת אומר דרשני, כמו שאמרנו, למה לא משמידים אותם. אז יש מקום פורסם, עוד התחייה ממי, שאולי קצת יותר יעזור לנו להבין את הדברים.
סיימת
השאלה הזאת? השאלה סיימתי, כן.
אולי
אומר ראש הם לא בעל. לא, זה כמו שאמרנו, כי הם צריכים להיות ככלים ולא כמהות, כאמצעי ולא כמטרה, כדי שגם כשהם נמצאים, תמיד תדע שהם לא הדבר עצמו. ושמאל מסעת לימין, ואין לה פעם ערך עצמי. ועכשיו עוברים לשאלה השנייה, כן? שאלה משיגים הגמורים, למה בכלל קיימים, מי הם? למה בכלל קיימים? ולמה אנחנו לא משמידים אותם? אז הרב אומר, כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, כך אי אפשר לעולם בלא רשעים. וכשם שהשמרים מעמידים את היין ומשמרים אותו, כך הרצון הגד של הרשעים גורם קיום ועמדה לשבת אחים כולם, שכל מינים צדקים. ששמעו מעטים, ואין עומד בלוש מרב, הרי לא לקלקול וחימוץ. אני מדלק כמה שורות, עד הסוף, וסוף. אין המצדים בוחרים שרקים מצולם ושמח מטווה על דם. סוף מהלך הוא שכל השמרים תחתית החוות, מבחינת הקורות הראשיות בתום החיים. אני מתן מהם כל תוכנה מהכי מזעזע. אפשר לצלתם, שניהם הולכים ביחד עם היין, אחרי אומה ואומחה מתעורר, הם מכירים אותו. ולבות רועשים למראה הציסה, ונוח עליו ישקוד ממכונו רק למראה עתיד. עולה ועושה את מסלטו, מפלאות, תמים דעים, מי ייתן טהור מתמה, לא אחד. כן? הרב כאן עוד פעם מתאר שיש יין, בתוכו יש שמרים. וכשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, כך אי אפשר לציבור בלא רשעים. שרואים שזה כוחות רשעותיים, שהם חלק מהותי, שנצרך לנצח בתוך ה... מבינים המסם הזה של היין. אלא כמו שהרב אומר, שהמצב האידיאלי שלהם זה לא שישארו במקומם, אלא שיצללו לתחתית החבית, לשכון שמה, שם הם פועלים את פעולתם החרישית, לגרום לזה שהיין ישקוט, כך אומרים, נכון, ישקוט על שמריו, נכון, זה ביטוי, נכון, כן, ישקוט על שמריו ויעשה את הפעולה החרישית שאותה הוא צריך לעשות דווקא במקומות האלה שם. אז רואים שכאן אנחנו לא מדברים, אפשר להגיד רשעים, הכוונה, כל מיני כוחות של זרע בהמה בעם ישראל, אבל זה לא יכול לומר שהתפקידם הוא להציל אותם, שלא נראה אותם. יש להם תמיד תפקיד מה שמענו לזרע בהמה בישראל. כאן מדובר על סיגים גמורים, על כוחות שהם שליליים, ויש להם תפקיד מאוד גדול, דווקא בזה שמצאים בעומק מסורות הנפש, לשכון שם בלי צטובו. שאפשר להבין, ואולי הבנה הכי פשוטה בדבר הזה, זה שהתפקיד של השיגים הגמורים האלה, הוא בכוונה להיות כוח מנגד, איזה כוח שיוצר קטליזטור, שזה שיש כוח כזה שהוא רשותי, אז כמי מנה שחזון אומרים, שאין מעמידים פרנס על הציבור, אלא אם כן קופת שרצים שרויה לו, וזה שהוא לא בפועל כזה חלילה, אבל חטאתי לנגדי תמיד, זה עצמו יוצר כל מן, כמו השמרים אל מול היין, יוצר כל מן ביין את תביעה להתגבר עליהם, להיות כל מן נמצא במקום שמלחמה בהם, שזו עליי כאילו זה בחינה שהמלאק מתחת השמיים אין לו מקום, אבל מעל שמיים יש לו מקום, הכוונה שהוא תמיד בסתר מדרגה צריך להיות קיים כדי שיעורר בנו את המקום הזה שלא נהיה רגועים, וכל מן ידע ש... כמו שאמרתי, חטאתי לנגדי תמיד, כמו שהמהר"ל בנצח פרק ב' אומר, על הצפוני החיק מעליכן, ודרתי במקום שאין בני אדם מצויים שם. אז אמר שמדייק במדרש, לא, שהוא לא יהיה. אלא לא במקום שבני אדם מצויים שם, תמיד יהיה לא בעולם המודע שלנו, אלא במדרגה הבאה בתור, שכל מיני זאת שתאיר בנו את ההכרה, שהמציאות לא מושלמת, שהמציאות יש לה תמיד לאן להתקדם. ועל מלא בהקשר הזה, אני מתאר מסביר שהתפקיד של השיגים הגמורים האלה, הוא יותר כדי שנתגבר עליהם. אז הם אלה טוב שכל מיני שורים בסלט המדרגה, והם אלה שמורים בנו כל מיני טביעת העילוי הבלתי פוסק של המציאות, כן? אבל הביטוי הזה של השמרים ביין, אנחנו רואים שהוא פועל יותר, הוא לא רק כוח מנגד שגורם ליין להילחם בו, אלא יש משהו בשמרים האלה שהוא זה שנותן גם את החוזק ליין. השמרים, כשמם כן, הם הכוח המשמר, הם הכוח העז, שברגע שהיין כל מה נמצא במקום של מלחמה אל מולו, אז הוא, בצורה סמויה הוא מקבל מהשמרים האלה את כוח האיתנות, את כוח החוזק, כי היין עצמו, כידוע, זה בחינת הגבורות העליונות, כן? יין משומר בענביו, בעצם אותה בחינה של תוקף של גבורות מאוד מאוד עליונות, שזה בעצם שלאו בדרך המין שהלבטייה זה עוצמות אדירות של קדושה, שהן צריכות לקבל דווקא ממקומות של, כמו שאמרתם קודם, לא רק הקומות הניטרליים שתארנו קודם של גבורה, אלא אפילו מקומות קצת יותר פעילים של כוחות, אפילו חלילה אסור להגיד את זה, של רוע שקיימים בתוך המציאות, שבפועל אסור לנו חלילה ללמוד מהם אף דבר, אסור לנו לקבל מהם אף דבר במודע, כי כשאני קורא כל מיני דברים במודע, הם חלילה ינמיכו וישפילו אותנו. אבל זה שאנחנו עכשיו אני אגיד משהו חשוב שהרב הרבה מקומות אומר, שלפעמים יש השפעה על מודעת, שבא דווקא בידי שבפועל אתה נלחם מול הדבר אחר, בסרט המדרגה אתה מקבל ממנו את הצדדים העמוקים שגנוזים בו, למרות שבפועל אין בו אף צד שעוצף במודע שהוא חיובי, כי במודע הוא שלי מאוד, אסור לקבל אותו בפועל, מקבלים אותו דרך זה שנלחמים בו. אני קצת יותר אסביר מה שאני מתכוון לומר, כן? שזה בעצם מה שהרב כותב גם בישראל ותחייתו, שהרע מבחין את הטוב ומעמיק אותו. כך הרב שם אומר. וזה בעצם קשור לפסקה הבאה שעתיתי בעולת החפר לנקול ומתן, שגם זה עוד נעת נקרא, אבל פסקה אחר כך, ו... תכנות לנותנו, ותסלח לנו לאכול פשנו. אז הרב שם אומר שיש איזה כוחות אלומים שנמצאים בעומק הרע, שהם אינסופיים, שהם קשורים לכוחות אדירים מאוד, שהשכל האנושית לא מסוגלת בצורה חיובית להכיל אותה בקרבה. וכל פעם שנבוא איתה במגע מודע, אנחנו נזדהם מהדברים האלה. אבל עצם זה שהעולם שלנו יש כוחות עוצמתיים שאין ספק שקיימים ברע, זה אומר שבצורה אובייקטיבית גנו שם משהו מאוד מאוד אינסופי, כמו שהגמרא אומרת במסכת פסחים לפי זכרוני, שכל העולם שלנו הוא לא זוכר את הביטוי שם, כקליפת השום, יש ביטוי אחרי שהגמרא שם, הוא כבטל או משהו קטנטן, מכסה של אילפס, לא זוכר את הביטוי שגמר שמה, דחס לגן עדן, וגן עדן היא עצמה בטלה לגבי הגיהנום, מה שאומר שבגיהנום יש משהו הרבה הרבה יותר אינסופי מאשר גן עדן, או מה שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יצר חלל פנוי, יצר מרחב אינסופי שקשור דווקא לאיזה קומות אדירים שגנוזים בעמקי הרע, אלא שכל כל הדברים מתורגמים לעולם המודע שלנו, הם מזיקים לגמרי. אבל יש איזה כוח סמוי שקיים שם, שפיראים מאוד, אכזרים מאוד, זה לא הנפש הבהמית, אלא כמו שרמדנו בעמוד קודם של הרב, זה הנפש החייתית. זה משהו שהוא בעולם המודע הוא מסוכן מאוד, אבל יש בו סוף סוף איזה כוחות מסוימים שקיימים שם. איך אפשר להעלות אותם? אם נעלות אותם במודע, אנחנו משתפלים בזה שאנחנו לוקחים אותם אלינו. לכן, דווקא בזה שאנחנו נלחמים בהם, אנחנו לא רק בזה דוחף אותנו להתקדם קדימה, זה דוחף אותנו בצורה לא מודעת, לקחת את כל הדברים טובים שקיימים בהם. כי הרב אומר בכמה מקומות שיש מחלוקת, זה צורת ההשפעה הכי זכה והכי טובה שבעולם. אפילו בקדושה, ששתי תלמידי חכמים נחלקים מנהם, אשר מדבר על שנאת חינם שמה, כן שצריכה להתברר, והרב גם אומר שזה בעצם שיש מתח בין תלמיד חכם לבין עמי ארצות, אבל הרב אומר מלא גם אפילו בין הטוב לבין הרע, שכל פעם שיש מתח ויש מחלוקת ויש מלחמה, אז בצורה הגלויה אני דוחה את כל הצד שקיים בו. אבל בצורה הסמויה הפנימית, זה שאני צריך להילחם בו, זה אומר שבצורה הפנימית, אני מבין, יש בו איזה נקודת אמת. נקודה שאני צריך להילחם בו. אבל אני לא בצורה חיובית מקבל אותה, אלא דרך זה שאני כאילו דוחה אותו, בלי ששמתי לב, אני לוקח את כל צדי הטוב שקיימים בו, ומעתיק אותם לקדושה. כאילו בו, נפשיל זה דרך קדושה שיותר קל להציג את הדבר הזה. זה שהחוסד והמתנגד רבים ביניהם כל השנים כולם, אז חלילה, לא חשוד המתנגד שיקבל איזה פסיק קטן מהחסידות, אבל תוך כדי זה שהוא צריך להסביר לו למה התפילה שלו נקרא תפילה, בצורה סמויה, הוא כאילו מודע לזה שיש בו איזה נקודת אמן שיקרה תפילה, והוא עכשיו מסביר לו בצורה, ועושב נופתי למה זה לא נושא תפילה נכונה, אז מי שהוא שם לב, הוא סיפח את נקודת האמן שקיימת והוא לקח אותה אליו, אלא קיבל אותה בצורה הכי מסוננת, בצורה כזאת היא, שהוא לא לקח את השיגים שלו ככה, זה מה שהוא רוטב באורות ישראל, דלת, תת, שנאת חינם צריכה גם היא להתעלות, כי מה שהרב שאומר, הצדדים השליליים הם יהיו בחינת התפרדו כל פה לאבן, אבל הצדדים החיוביים לאט לאט הולכים ונקלטים. ככה הרב אומר, גם תמיד חכם מול עמי ארצות, בזה שהוא כל הזמן נמצא באיזשהו פרישות מהם, וכאילו נלחם בהם, אבל בצורה עמוקה פנימית הוא כל הזמן מרגיש קשה לו להיות איתם. והרב אומר, הקושי הזה, הסבל הזה, בלי ששם לב, הוא מקבל מהם את כל ההתענות של כל המון ככל שדי שקיימת שם. אז עכשיו אנחנו רואים בצורה הרבה הרבה יותר עדינה, הרבה יותר בזהירות, שבסופו של דבר עצם זה שבעולם שלנו ודאי שיש בכוחות הרשע דברים כאלה שאנחנו לא יודעים להסביר אותם ואנחנו סולדים מהם, אבל יש בהם הרבה הרבה עוצמות, אנחנו בזה שאנחנו במודע נלחמים במציסה הזאת, זה שזה לא דבר שאתה עכשיו לוקח אותו ומתוק אותו לקדושה, אתה נלחם בו, אבל כשאתה נלחם בו אתה ממצא ממנו כל מיני דברים. לכן זה שעכשיו יורדים מצוות הנפש לשקול שם בלי לצאת עבור, וקודם אמרתי רק בצורה כללית, כי יש להם מלחמה טובה, אני אומר אפילו יותר מזה, כי היין מקבל משמרים הרבה הרבה תכונות מסוימות, בזה שאם הוא יביע את זה בשפה של מודע, זה יהרוס את הכל, זה ישבש את הכל. אני מבין, יבוא בצורה שדווקא בצורה לא מודעת, כמו שרב צדוק אומר, שאין מקבלים גרעין מהמלך, אבל הוא מוכיח הלכתית שאין מקבלים כוונה מתוך החלטה, אבל אם בטעות קיבלו גרעין מהמלך, אז הם כן נחשבים גרים. שבעצם את המלך אתה מקבל לא בצורה של מודע, אלא רק ששותה כמה כוסות של יין, שזה בחינת עד אלו ידע, שרק אז אתה אומר, ברוך המן, שאתה לא מודע, אז בעצם אתה יודע איך לספח אותו, לקראת אותו גם לא רואה לו כזה מה שאתה כותב, שתמחה לנו כל חטאותינו, זה הרב אומר, זה בחטאים שאפשר לעשות פעולה חיובית של תיקון שלהם. עוד מעט נסביר בשבילנו, תכפר לכל מתנו, הרב אומר שגם תסלח לכל פשעינו, שיהיה פשעים שהפשע הוא סוף סוף יונק מהשפע, כי הפשע הוא שבירת כל מסכמות, הוא יונק מהשפע מאור סוף, שדבר שרק תפארתו עובר על פשע, שזה משהו אלוקי לגמרי, שדווקא בתהליכים העל מודעים, דרכם אנחנו יודעים איך לקראת את כל הקומות האלה, ובזה שאנחנו לא מטפלים בצורה חיובית, וזה אנחנו בצורה סמויה הולכים ורומים אותם. זה בעצם אולי המשל יותר מדויק של היין, השמרים שנוצאים בתחתית החבית, שזה מה שהרב כותב, תסתכלו בקובץ ז' צדיק א', הצדק לא יסכים לעולם על הרשע. אבל הזכיר על יונה, פולסת את הכל במשקלה. ומתוך הידיעה הכללית, שיש לרשע גם כן צורך בעולם. מוכרח שורש מציאות זה להיות נפקד בחשבון עובדה אלוקית. כי אנחנו לא יכולים בפועל לומר שהרשע, זה דבר טוב, אני אמשיל, אסביר למשל, כמשל כאן, שדיברנו קודם על הגבורה. שזה, את הגבורה אפשר בקלות לקחת מהנפש הבהמית. אבל את האכזריות גם אפשר לקחת מהנפש הבהמית? עכשיו, האכזריות זה דבר שלילי מאוד, כן? אבל בדיוק, נצטרך אותו. אבל איך נעשה את זה? מה, אנחנו בפועל נראה עכשיו סרטים של איך המלאק אכזרי מקבל אותו? יכול להיות שאנחנו מקבל אותו, בעצם העובדה הזאת היא שאנחנו כאילו נלחם מולו, בצורה עמוקה פנימית, אתה מקבל את זה שתוך סמוי פנימי שקיים בו, ובו אתה משתמש בו, אבל אף פעם אתה לא מעביר אותו לשפת המודע שלך. זה תמיד דבר שבו בצורה על מודעת, ואז מלא הוא ידע לפעול את פעולתו בצורה נכונה. הרב כאן אומר, תוך ידע כלי שיש לרשע, גם כן צורך בעולם. כי, ואפילו שמוכר שורש מצוות זה להיות נפקד בחשבון אלוקית, אבל חלילה שיקלט בגול המוסר, חלילה שוקר הרשע לצדק, וחלילה שמר לרשע, צדק אתה, אז לכן על זה אי אפשר לעשות את הקומה השנייה של להשתמש בדברים רעים ודברים טובים. אנחנו יודעים שבצורה אובייקטיבית גנו שם נפלות ממדעים, שהקדוש הוא בסקירה העליונה שלו יודע איך להעלות גם את הרע לטוב, אבל אנחנו, זה מעל המודע שלנו, לכן הוא אומר, זה גם שולח הוא הסעיר, הנושא את אבונות, המדבר, המקום אשר לא יעבור באיש, הוא לא יושב אדם שם. כן, שזה בעצם סעיר המשתלח, הרב אומר, שסעיר המשתלח זה כל מיני כוחות פיריים, שזה מה שאצלנו, נכון, הרב בפסקה שאמרנו, שניקח מן הטבע את הצד האיתן שלו, אבל נשליך את הצד הפירי שלו. זה לא מדויק, ביום כיפור אנחנו גם משתמשים בצד הפרי שלו, שזה בעצם כל הסיר המשתלח, כוחות הסירים האלה, אנחנו ממש בארץ גזרה נותנים, כמו שכתוב שם, שוחד על השטן, נותנים לו כביכול מקום, גם לקומות הפירים האלה, אבל כמו שאבא אומר, אבל זה מחוץ ל-12 מיל, זה מחוץ לעולם המודע, זה לא נמצא בעולם המודע שלנו, כן? לב הראשון הזה של הראשון צריך להיות מדוקן מאוח חיים של צדק משפט, והקודם לתואר הם יהיו מכריעיו, מרומיו ומרקרניו, שרק מסביר שיש כל מיני צדים שאנחנו לא יודעים לעלות בהם תוצאות, אבל אנחנו יודעים שהם עדיין גנוזים בתוך הדבר המסמד לכאן, ולכן אנחנו משקיעים את המצוות הנפש, כי אנחנו נותנים לפעולה סמויה חרשית שגם שהם לפעול את פעולתה, אבל אנחנו רק יודעים בצניות ובענבה, שסוף סוף אם אנחנו נפעל למצורה מודעת, יגדל הנזק על הרווח, ולכם אלה אנחנו משקיעים את המצוות הנפש, ושם יפעלו את הפעולה החרישית הנכונה שאותה הדברים האלה צריכים לפעול.
אין לנו שהם יפעלו דווקא כשאנחנו רוצים להתפעלים במשהו שהוא תת מודע, אין לנו שליטה בזה, שזה גם יפעל בצורה שאנחנו לא רוצים להתפעלים.
אז הרב אומר, אם כל העולם הבריא שלנו, המודע שלנו, יהיה מלא בקדושה ויהיה מלא בצורה של הכוונה נכונה של הדברים, אז הפעולות האלה לכל גומר עליי, אנחנו נדע איך מהכוחות האלה להביא אותם בצורה נכונה. עוד רגע, אני קצת יותר יפרד על וקלטיים, אתה צודק, זה קשור למה שכאילו קצת הצלחתי, שבשיגים גורים, אני אומר, יש שיגים באמת שמורים לגמרי לגמרי. אבל אם כוחות אמת, שפשוט אנחנו לא בערך להוציא אותם, אז בואו נשקיע אותם שם בפנים, וניתן להם לאט לאט לפעול את פעולתם, מתוך אמון שכל הצדים הבריאים שלנו ידעו איך לקבל מהם בצורה נכונה, בזה שיהיו בצורה לא מודעת. אני עדיין לא אמרתי את הנקודה קצת יותר מפחידה שאני רוצה להגיד, אנחנו כן רמזנו עליה, ואתה אמרנו, זה שזה בלא מודע, קודם כל זה פועל, זה יותר פשוט להגיד, איזה כוח של סלידה והנגדה אל מול דבר הזה יוצר התסה. יותר מזה, זה את החלקים הטובים שנמצאים שם, אלא רק עולם מוסרי לא בשל לקבל את הדברים האלה. אז בצורה חרישית אנחנו נדע איך יהיה כאן עבודה פנימית שתדע איך לדקח אותם. אבל אנחנו, כמו שאמרתי, בצורה גלויה נסנה, שבעצם מה הכוונה בתת מודע? זה שאתה שונא, זה שאתה נלחם עם המלאק, אז אתה, בפועל אתה מעורר בך את כל הבחירה ממנו. אבל כל שנאה תמיד פועלת בצורה סמויה, לקיחת הצדדים הטובים שקיימים בו, כי מלחמה תמיד יוצא צד מסוים, שהנוגדנים שאני מראה מולו, בלי שאני מודע, הם לוקחים את הצדדים הטובים שלוקחים אותם אליי. אלא שזה לא נעשה דרך עולם המודע, שהוא יכול לשבש אותנו, נעשה דרך אינסטינקטים מאוד עמוקים שקיימים בנו, שידעו לדייק את מה לקחת ומה לפלוט. בסדר?
של מישהו לא מתוקן, אז גם במלחמה הוא יותר
ינזק,
גם במלחמה עם
הרעיון. ברור, ברור. לכן קודם כל עבודה, כמו שאמרנו קודם, עבודה המרכזית שלנו, קודם כל להתעסק בקומות המודע, במה שאנחנו יכולים להתעסק במודע, ולבנות כמה שיותר עולם מודע בריא. ומלא, כל התהליכים האלה בונו צורה נכונה. חבל, יש גם פסקה מאוד חשובה, שטוב, אולי נשאיר אותה, נשלים אותה פעם הבאה בעזרת השם, כי באמת גם שורה ל... שבת הבא אנחנו נהיה לפני פרשת בלעם, בלק, נכון? אז זה גם תהיה קצת יותר, תהיה פרשת השבוע, אז תזכירו לפעם הבאה, יש עוד פסקה שצריך להשלים, אבל כאן אני רוצה לעבור לעוד דבר נוסף, שעדיין קשור אל הקומה הזאת, וזה הבחינה של הרב מסביר, בעולת הרב בדיוק פסקה לפני, ותסר לכל פשענו, ותחפר לנו את כל אבונותינו. הרב כאן יותר מחדד את הקומה הנוספת שאנחנו באים עכשיו להסביר. אומר הרב, הכפרה. מה זה ותכפר לנו את כל אבונותינו? הרי תמחה לנו כל חטאותינו, חטאנו זה השגגות. שזה, הרב אומר בצורה כללית, שגגות זה כוונה מדרגות חיים רדודות, שבאו מתור היעדר דעת, כל חטא שויגג בא מהיעדר דעת, אז כמה שתמחה לנו, הכוונה תשפיע עלינו חיים של הכרה גדולה, זה מה שירפא את כל השגגות שלנו. אבל אבון זה תמיד בא מתוך מזיק. זה בעצם, ואיך מטפלים בצד המזית שבאדם, בכל מיני כוחות שקיים באדם, שבהם הוא ב, לא בתוך חוסר מודעות, אלא מתוך רצון החליט לעבור על חטא. זה מצד שני מוזר, אבון הוא לא פשעים, זה לא אדם שאומר אין אלוקים, כמו מי שמורד לגמרי, מודה שיש אלוקים, ולמרות הכל אוכל נבלות לתאבון, כן, באמת זה דגמור, ומטרים לו בלביתם ואומר אף על פי כן, זו תופעה פסיכולוגית, קצת מוזרה, כן? זאת אומרת שהוא מתאבד, יודע שיש אלוקים, לא מתווכח את זה שיש אלוקים, מתיר אתמול למיטה וקיבל את כל התעזות צורה מלמות, אבל אני עכשיו, אבל פי כן חייב לאכול את הדבר הזה. מה זה האירוע הזה? אני לא כאן מסביר מה זה האירוע הזה, ומה התיקון שלו על ידי זה שתכפר לנו את כל אבונותינו. מסביר רב, הכפרה, ביחס לקלקול הרצון, המבטל את קשר אהבה, הוא מביא זעם ומסתימה תחת נעימות אהבה. וזו הרי שנעשה על דאבון, הבא מתוך הרצון הזה, הנוטה להרע, בני כלכלת נטייתו החומרית. בתוך שפת החידוש, שפת הדרית שקודשת הנשמה, והוא שם זה, במקום רוח של זעם, בא רוח של נועם, מלא רגשי אהבה וחיבת קודש. הוא מלא את כל הפגם אשר החזיר הרוח הזה במהותו, על ידי הנטייה החומרית שלו ורגשי הזעם, עכשיו תקשיבו לב, המתפרצים לארץ מעשים, נשארים תאמונים במעמקים, שם אינם פונים כי את המפעל הזוהם הראוי, הפועל לסור מן הרע, וזהו, והנטייה זו היא כמו כופר על הרצון, שאני פועל את הרכל, תוציא את המפעל הרע לפועל, והוא גם הוא מכסה, זה כמו כפורת בין נטיות התמונות, שלא לפעול את הפעולות המרסות, גם זה אמנם מפי שפת כוח האור אלוקי, והם כוח חמים של שורש השם הצילית, רק לרבות עוד קדושה ואור אחר. הרב אומר כאן דבר גדול מאוד. יסוד המזיד, יסוד האבון של האדם, בא, הרב אומר, מתוך זעם שיש לאדם בינו לבין הקדוש ברוך הוא. יש אלוקות ויש אותי, ואני זוען על הקדוש ברוך הוא. למה האדם זוען על הקדוש ברוך הוא? כי הקדוש ברוך הוא לקח לי את האישיות שלי, לקח לי את מושג האני שלי, מחק לי את רצונות החיים שלי. הוא לא קויפר או פושע שאומר אין אלוקים, הוא לא שייגג שתומי לא מבין את האירוע, הוא מבין לגמרי את האירוע, אומר הבנתי, יש אלוקים, אבל אלוקים, אלוקים דורש מן הרבה בדרשות, ומוחק את כל המושג הזה שנקרא אני, ולכן לאדם יש זעם, זעם זה חוסר התאמה, בין הרצונות שלי לבין התוכניות האלוקים, כמו שאתה יודע, אומר שכל מי שכועס הוא בורגל עם הקדוש ברוך הוא. הרב אומר, אבל עומק הזעם הוא הנועם. זה אותם אותיות כמעט זועם ונועם. נועם זה לקחת את הזעם ולהוביל אותו למקום של הקדושה. כי הרי אדם צודק, יש בו מושג כזה שנקרא אני, יש מושג כזה שנקרא ההופעה המיוחדת שמונחת בתוך האדם עצמו. אם האדם עומד אל מול הקדוש ברוך הוא, אז יש כל מיני מתח בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אם האדם עומד, תמים תהיה מלוקחה, נכלל בקדוש ברוך הוא, עד עד רבה. מושג העני של האדם הוא המושג שנותן לכל אור אלוקי את הגידול שלו בעולם. סגרנו כמה פעמים נכון את הפסקה באורות שמה, באורות הקודש, שהוא אומר על המושג הזה של העני, שיש כאלה שראו בו ראשית כל החטאים, עניים לו, ויש כאלה שראו בו את המנוע לכל התנועה המוסרית של האדם. והרב אומר שבצורה אמיתית זה סמיות עיניים, לראות את העני הזה כמנותק מאלוקי, זה מה שעושה את כל הכשלים. לראות את העני הזה כהמשך של עני ראשון ועני אחרון, ומלדה אלוקים, כמו שהרב אומר, אין כי אם עני אחד, עני השם לקחם, שזה איך הקדוש הוא עני, זה משון און, איך הקדוש הוא האור אלוקי הולך ומתגלה דרך כל אחד ואחד, זה בעצם המקום הגדול הזה של מידת העני של האדם, שהיא זאת שיצאת את כל סוגיית הנועם. אדם לא נברא אלא להתענג אל השם, כמו שמסעת השם אומר, זה חובת אדם בעולמו להתענג, אז התענג על השם, להראות איך האור אלוקי מתגלה דרך העני של האדם. אלא שכל עוד האדם חי יותר מדי את המודעות שלו לעצמו, אז תמיד זה בדיוק חטא אדם הראשון, אז זה כן, היקה לא ידעת להביא תשובה ליקה, הפריד את העני שלו מהאור אלוקי, ואז הכל הסתבך. אם אדם חי קשר אמיתי עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא חי מאוד מאוד את העני שלו, אבל אני ועין הם אותיות מתחלפות. הוא חי זה בצורה כזאת שהוא לא עושה מנה מעניין, אלא בצורה כזאת שהוא פשוט חי לגמרי הקדוש ברוך הוא, ואז הוא מתגלה בשיא העניות שלו. הצדיק הם הכי גמורים בעולם, הכי הכי חיים את העני שלהם. אלא חיים את העני שלהם בצורה כזאת שהם כל כך שרויים באור אלוקי, ואז זה בעצם כל לימוד תורה לשמה, מה שאבא צהל אומר, של לגלות את האור של כל אחד ואחד בעולם, זה בעצם לגלות את שיא העניות של האדם בתנאי אחד, שאתה לא עושה מזה עניין. בעצם נמצא, אנחנו רוצים עכשיו אולי לומר, שהשיגים הגמורים, עד עכשיו אנחנו לא קראנו להם בשם, אמרנו שיש רק שיגים גמורים, אתם קראנו להם רע גמור, שעניין הוא שישמש קטליזטור שנלחם בו, או שבתוך הרע גמור יש עדיין כוחות עוצמתיים, אינסופיים, שאם אנחנו נתכנס למצוא לא מודעת, לאט לאט נעצר לדעותם, אולי אנחנו כבר מתחילים טיפה לקרוא בשמות של השיגים הגמורים האלה. ולמה שהשיגים הגמורים, זה בעצם העני ימלוך, זה מושג העצמיות של האדם, שהוא בעצם השיג הגמור, הוא בעצם, אם אמרנו הרי שכל נפש בהמית יסודה, זה בעצם עולם הנקודים, זה הכוחות האלה שנפלו, אז המושג הזה של העני ימלוך, הוא היה סיבת הנפילה של הכל. עכשיו הרב אומר ככה, אם אתה מתחס אל המושג הזה שנקרא אינדיבידואל, רואה אותו במודע, אתה מציב אותו במודע, אין מה לעלות ממנו. בזה השקר הכי גדול, נפלת בחטא של אדם הראשון, כי הצבת את עצמך אל מול הקדוש ברוך הוא. אבל אם אתה שם אותו במסולות הנפש, לשכון שם בלי לצאת ובוא, אז לא רק שתצליח, זה פטנט כזה שתצליח לקחת מהרע הזה, לעשות את הסינון הנכון לקבל את הדברים טובים, אז הוא הופך להיות טוב, כי הזעם הופך להיות נועם. ככה הרב אומר, זה היה ביטוי לחפר, לחפר, שזה הרב אומר כאן בפסקה, שתי משנות עברית, לחפר גם שון כפרתי, תמורתי, לעשות אותו ממצב שלילי של זעם למצב חיובי, אבל לחפר הרב אומר זה כמו כפורת, כיסוי, הכוונה, בזה שאנחנו מכסים אותו, בזה שאנחנו לא נותנים לו יותר מדי מודעות, בזה שאנחנו לא עושים מזה יותר מדי עניין, אז פתאום הדבר הזה מקבל את המקום הנכון שלו. הוא מתכפר, הוא מוסף, הוא מעתק ממקום של תרומה למקום של קדושה, שבזה בעצם מתברר שהשיגים הגמורים, בזה ששוכנים מצוות הנפש לשקול שמניצה טובו, אז לא רק הם רעים, אבל אנחנו בזכות זה תוססים אולם, בזכות זה יכולים על אפילו, ולא יודע כמה הרבה דברים, בזה הם הגיעו למקום השווה, הם יוצרים את כל סיבת הנועם, הם יוצרים את כל סיבת קריאת הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה לברוא אותו למדת הדין, רצה שיהיה עניות בעולם, אלא רצה שהעניות הזאת תתגלה במקום של ענייני לשון ענווה, לשון זריזות, זה בעצם, זה שיא הביטול אל הקדוש ברוך הוא, ושיא הגילוי של החיים עצמם, כמו שאנחנו כמה פעמים דיברנו בעבר, שעומק מושג אני, זה בעצם מושג הסובייקט, כמו שאמרנו כמה פעמים, שאין סובייקט, שזה בעצם נושא בלי נשוא, בלי אובייקט, אין נוקבה בלי שלשך תשוקתך, אין תחושת אני בצורה אמיתית, בלי שהיא מגלה את האון של גילוש השם השם בעולם, אלא כל תפקידו של הדבר הזה, זה ברגע שהדבר המסוים הזה לא יהיה קיים בצד המודע, שעל מלא בזה הוא הכי שיבש את עצמו, הפך להיות נושא פני עצמו, אלא זה בעצם מידת ההשתוות, כן, שמידת השתוות, שאדם לא מתרגש, בין יכבדו אותו, בין יבזו אותו, הוא תמיד יהיה מבסוט, כן, הוא תמיד יהיה שמח, שבחסידות, פעם דיבר על זה בהחווה, כן, שיש מקומות כאלה שכוונה, זה מחיקת אני, אצל הרב, זה המקום שבא מהמקום הזה של הים הכי הכי חייתה אני שלו, שהוא חי כל כך, את ה, שהוא מרגיש כל כך את השוויות, כל כך מרגיש גודל אלוקי, אז שבעצם הוא, כי בפני עצמו לא תופס מקום, זה פשוט המקום שהכי מלא אותו, כן, מה שהמוד הרי תמיד היה אומר, ש... אל תאמר שאלמוד כדי שיקראו לי רב, אלמוד שיקראו לי, לא זכר מה, חכם, אלא ללמוד מאהבה וסוף הכבוד לבוא. כאילו מה אתה שומר לנו? אתה תלמוד מאהבה ואל תדאג. בסוף אנחנו נארגן לך את כל הג'ובים, את כל הכבוד שצריך כאילו. אז הסביר מרדכי, אם אתה לומד בשביל, הפכת זה להיות נושא, זה השגע הכי גדול. אבל אם אתה מתקל בקדוש ברוך הוא, אז זה לא שיש לנו משהו נגד הכבוד. אם אני מצווה לכבוד חברי, זאת אומרת, כי למה אני מצווה לכבוד חברים? אז זה דימן, זה שקר, זה אפילו לפני עיוור אם אני מכבד את חברי. אני גורם לו, אחרי זה לא, כי יש לו כבוד, כי יש לו נשמה. אז כמו שיש לו נשמה, גם לי יש נשמה. אלא אם אתה מתעסק בזה, מציב את זה למודע, זה השקר הכי גדול, זה סיבת כל הנפלות כולם. אם אתה מתחיל למצוא את הנפש גודל שמלי יצא טובו, בזה עצמו, הזעם הופך לנועם, הופך לה, והיא נועם השם עלינו, מעשינו כאן עלינו, איך הקדוש הוא מתגלה דרכנו. ואז זה מוסף מהמקום השני שלו, למקום הבריא שלו, שבעצם אנחנו בעצם באים לומר, זה לא שעד שציינו כאילו יש בנפש שבית גם קופסת פנדורה כזאת, איומה, פירית, שם לעשות אותה, וכל תפקידה רק שנלחם בה, ואולי יש בחלקים סביב שזה לא, ברור שבסוף כולו נטע שורק ואין בו אף זה, אלא יש משהו סביב שמהותו הוא שיהיה נמצא במקום העל מודע. ואז הוא נמצא במקום הכי, הכי נכון והכי אמיתי שלו, שזה לשכון שם מבלי צא טובו. אנחנו יודעת השם, תזכרו לי פעם בה, יש לי משהו להשלים חשוב, קשור לחד בעל פאור, שבעצם משלים מאוד את ה... דברים אלה, אז תזכרו לי, אנחנו נשאיר את זה
פעם. המקום הכי הכי נוראי שיש, זה לא שאנחנו רק
צריכים לריב
איתו כל הזמן, אלא
תדעו לך
שזה המקום הטוב שלו.
בדיוק, ברגע שהוא נמצא, זאת הנפש, אז
הופך
להיות הכי טוב
שבעולם.
זה התפקיד שלו.
אה, זה קיים
לגמור מקום שבדעת, זה הולך להיות. מה זה איך?
זה לא נשמע משהו כאילו,
שצריך לצאת את זאת הנפש, אתה לא יודע את זה, אתה אומר, לסוגר של הרצון שלך, אתה לא יודע את זה, אתה אומר, זה חטא, זה חטא הכי נמצדת. זה שאדם שם את הרצון שלו מול הרצון אלוקי, שם יתחילו כל הנפילות. שהיה חלנו את החיים, זה לא שייכנון. אבל היה פשוט בלוע בית לחיים. ואז מלא, ברגע שהמקום הזה נמצא במקום הלא מודע, זה המקום הכי בריא שלו. אם יש יותר מדי תסכול בסוגיית העצמיות של כל דברים האלה, זה שקר הכי גדול. כי, לא כי עצמיות היא שקר. כי השקר להפוך את זה להיות נושא כאילו. אין נושא, יש נושא אחד. שזה, איך אנחנו מלאים הקדוש ברוך הוא.
אבל בדעת אתה גם עושה כאילו זה,
אתה מלאים. איך? לא, אתה עושה, הדרך האמיתית לבנות את העצמיות זה על ידי לבנות את הקשר לתורה, לבנות את הקשר לקדוש ברוך הוא. שבעצם כמו שאמרנו כמה פעמים, כי הרי מושג העצמיות הוא סובייקט. סובייקט זה הכוונה איך אני נושא את האור אלוקי. אין דבר כזה לבנות את העצמיות, אלא דרך זה שאדם שים חלקנו מתורתך.
בחינוך, אני
מתעסק
בילד
ובפני ההתבטלות. לא, כן, כי שאתה רואה את זה שאתה מתייחס אל הילד. כמו שאתה מתייחס אל חבר שלה, אני מאוד צריך לכבד אותו. אבל אם אני, זה בדיוק השאלה. כבוד, עוד פעם שמעתי, זה בעצם סוגיית העצמיות. זה דבר שחשוב להתעסק בו, לא חשוב להתעסק בו. כבוד של אחרים, כן. למה כנסת רואה אותו מהמבט האלוקי. כבוד שלך, אני פתאום הופך להיות הדבר הכי, הכי שקרי בעולם. אין דבר כזה, לא, אני אתאחד בכבוד שלי בצורה מתוקנת. תמיד, זה שאתה הפעת את זה לסוגיית כבוד, חיית אותה במקום הנפרד שלה, לא אותו מקום האמיתי שלה. כי כל מושג כבוד זה כבודי, זה נשמתי, זה חלק לא כמימן. במקום כזה שצורת ההסתכלות כאן היא זאת שמסבת את העניינים כאן. אנחנו יודעת השם לא הסתכלתי את הסוגיה. כי אני יש עומק יותר עמוק של השגים הגמורים האלה, שזה אנחנו נצטרך פעם בא לראות איך זה יאללה, אני חייב ללכת כבר.